103 FM הפודקאסטים של 103 FM 103 FM הגרמנים פלשו לאוקראינה בדיוק כאשר מילאו לשבע שנים ובאותו יום נגמרה הילדות שלי אי אפשר להסביר שהורגים ילדים מפני שהם יהודים. אני עברתי את כל הגיהנום שניתן לי היה לעבור. ואני חושבת על אנשים שמחכים שאנחנו נציל אותם, וזה מאוד 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 כואב לי.
אלה גלפרין, שורדת שואה בת 91, דיירת בבית ההורים של ויצו, הייתה בת 7 כשגרמניה הנאצית פלשה לאוקראינה של פעם. היא סולקה מקייב עם הוריה, התמודדה עם רעב קשה ואיבדה את רוב משפחתה. על הצלקות מאז שחזרו עם המלחמה הזו ועם מאבק משפחות החטופים, על הרגע הקשה בו הנכד שלה הודיע שהוא רוצה לעזוב את הארץ, וגם מה היא חושבת שכולנו צריכים ללמוד ממנה ומשורדי שואה שעדיין כאן איתנו. אלה גלפרין היא האורחת שלנו.
עכשיו פרק חדש, סיפורים קטנים של שינוי גדול. הפודקאסט של ויצו הוא 103 FM עם מיכל פעילן.
אלה גלפרין, שורדת שואה, דיירת בבית ההורים של ויצו. ספרי לי איך את בימים האלה.
אני חושבת שאני כאן כמו כל הדיירת, כמו כל ישראלית, ובמיוחד כמו כל היהודיה, עוברת את המלחמה הארורה הזאת, וחושבת על אנשים שמחכים שאנחנו נציל אותם, ואני לא יודעת מה אליי לעשות בשביל להציל אותם.
כן, המחשבה היא כזו של מה אני יכולה לעשות?
כן, מה אני יכולה לעשות בשביל להציל אותם. ואני לא יודעת מה, מפני שאני בת 90, אף אחד לא ייתן לי רובה. ואף אחד לא ייתן לי לדבר ולפנות לאלה שמוכרחים, שחייבים להציל את האנשים שיושבים בקזמטים של אויב המר הזה. אני חושבת שזה אחד מהדברים שמטרידים אותי וגם את בעלי וגם את כל האנשים וכל היהודים בעולם ובמיוחד אצלנו בארץ.
לדעת שיש אנשים שנמצאים בשבי.
כן.
את יודעת, לא מעט אנשים משתמשים במונח עכשיו, אומרים שואה, מה שאנחנו עוברים זה שואה שנייה.
לא, לא, אני לא יכול, זה נורא מה שקורה עכשיו, זה נורא מה שקורה בכל העולם, אבל שואה נשארה אחרינו. ושואה הייתה, כיוון שלא הייתה לנו מדינה, כיוון שלא הייתה מי שיגן אלינו. זה לא שואה, למרות שגנצית ליהודים זה נכון, אבל זה לא שואה, מיכל. זה דבר נוראי מה קורה עכשיו, אבל יש מקום איפה שאנחנו יכולים להיות בטוחים. וכאשר שואלים אותי מה את עושה בזמן הסירנות וכל הדברים האלה עכשיו, אני פותחת דלת, אני יוצאת לפרסדור, וזה מקום מוגן, ואני לא מפחדת. בזמן השואה לא הייתה דלת שאני יכולה להיות לא מאורגנת.
ועכשיו את לא מפחדת?
לא, אני עכשיו לא מפחדת. אני מאוד כועסת, אני מאוד בעצבים, אבל לפחד לא, כי אני בטוחה שיצילו אותנו, שאנחנו נציל את עצמנו פה. אני מקווה שאני צודקת ואנחנו נתגבר. אנחנו נשחרר את האנשים שלא יכולים להיות כרגע בשנייה הזאת איתנו. אז בשנייה הם יהיו איתנו. אני בטוחה בזה.
מה גורם לך להיות כל כך בטוחה?
מפני שיש לנו מדינה. מפני שבעלי היה בצבא, שנכד שלי היה בצבא. שנים שלי שלא נדע, רק בן 11. אנחנו פה, יש לנו את החלק שאי אפשר היה לצפות שיהיה בזמן השואה את המדינה שלנו.
את יודעת, אני שומעת לא מעט אנשים שאומרים, יש לנו מדינה, יש צבא, יש ממשלה, ועדיין איכשהו קרה לנו האסון הגדול הזה שאנשים...
ועדיין יש לנו אויב, אויב מר, שטן ברא את האויב הזה. זה לא בני אדם, זה פשוט בני שטן.
אני חושבת על זה שעברו 80 שנה מאז מלחמת העולם השנייה, ועכשיו כשאת יושבת ורואה את העדויות של מי שחוזר משם ושל ניצולים מהשבעה באוקטובר, מה זה מעלה אצלך מבחינת החוויה שאת חווית בתור ילדה אז במלחמה?
תראי, אני עברתי כל הגיהנום של ילדים שגרמנים רצו אחריהם, כי אני נולדתי בקייב. אז קייב היה ברית המועצות ולא ידענו על זה שזה אוקראינה. וזה היה ב-23 ליוני 41, פלישה נאצים לאוקראינה. אבא שלי היה טייס קרבי, ובסיס איפה שאנחנו גרנו היה מאוד קרוב לקייב. ומוקדם בבוקר הוא העיר אותי ואמר, בקול שאני אף פעם לא שמעתי קול כזה, את מוכרחה עכשיו לקום, את מוכרחה לשתות חלב, לתת יד לאימא ולריבצ'קה, ריבצ'קה זאת נני שלי, ולרדת ולהיכנס לאוטובוס שמחכה על יד הדלת. ואני לא שמעתי כזה קול מאוד מאוד, לא, שמיד נתן לי הרגשה שאני לא יכולה לבכות. ולקחו אותנו, כל הילדים ואימהות שגרו בבסיס צבאי, והיו צריכים להעביר אותנו לקייב, ומקייב אנחנו צריכים ברכבת לנסוע עמוק לברית המועצות.
את זוכרת את השנאה שאת נתקלת בה בתור ילדה יהודיה 80 שנה אחורה אז?
בטח שאני זוכרת. הילדות שלי עד גיל 7 היה ילדות הכי מסונקת, הכי אוהבת, עם אבא טייס, עם נני שאהבה אותי בצורה בלתי רגילה. אמא שלי הייתה קומוניסטית היא בטח אהבה אותי וזה, אבל אהבה הכי מתוקה, הכי שנתנה לי ביטחון בחיים, זאת הייתה אהבה של אבא שלי ואהבה של נני שלי. ואני זוכרת כאשר חזרנו לקייב ב-44 ושמענו לא פעם ולא פעמיים ג'די, אני סיימתי בית הספר, ואני 4 שנים כל שנה עשיתי בחינות לאוניברסיטה, כי מאוד אהבתי היסטוריה, ו4 שנים עברתי בחינות בצורה מאוד טובה ולא קיבלו אותי מפני שאני יהודיה. את יודעת, כאשר התחילה מלחמה, הבת שלי, סרטן לקח אותה. ואנחנו נשארנו בעולם רק ארבעתנו, אני ועלי, נכד ונין שלנו. כי כל המשפחה שהייתה בגיף נספה בשואה, כולם. אנחנו הגענו לארץ רק ארבע אנשים, ופה לא היו לנו אף קרוב, אף בן אדם, רק אנשים טובים שקיבלו אותנו.
שרון זיגדון, מנהלת בית ההורים של ויצו.
בית מדהים בלב הצנטרום של תל אביב, בין אבן גבירול לבית חולים יחילוב, יש בו מרחב ירוק מהמם לטובת הדיירים. יש לנו 108 דיירים סך הכל, ש-74 דיירים עצמאיים, 34 סיעודיים במחלקה הסיעודית, ו-35 מתוכם הם ניצול השואה, ומקבלים כאן את כלל השירותים שלנו, שזה באמת ארוחות ותרבות ו... ופיזיותרפיה, כל מה שכרוך בבית אבות. זה מקום שאנחנו רואים בו, הייתי קוראת לזה אור לגויים, זאת אומרת, מפה תצא תורה לכל הגיל השלישי. המטרה שלנו היא לא לתת רק שירות לאותם 108 דיירים, אלא לאוכלוסיית הגיל השלישי בכלל, ולנסות לראות איך אנחנו מקדמים נושאים של חקיקה שיקדמו את הגיל השלישי, וגם לתת שירותים ומענים לקהילה פה, זאת אומרת, פעילויות שאני עושה, אני פותחת את זה גם לקהל הרחב ולקהילה התל אביבית. הגיל השלישי הם בגילאים כבר מוגדרים כתשושי נפש, לא תמיד יש להם את הכוחות להסביר או את היכולת מה באמת כואב להם, אי הנוחות וכדומה. אנחנו צריכים, איך אומרים, להסתכל להם בעיניים ולראות שהיום אין להם מצב רוח או שהם זקוקים למשהו אחר. וכמובן יש את המחלקה הסיעודית שחלקם באמת לא יכולים להביע את עצמם, ואת צריכה פשוט להכיר אותם, להכיר את המבט שלהם, להכיר את הטונציה שלהם, את מחוות הגוף שלהם, ולהבין מה הם רוצים עם המון המון סבלנות.
אני בת 90, אני זוכרת לפני 50 שנה שהגעתי לארץ, והשיר הראשון שלמדתי, אני מבטיח לך ילדה שלי קטנה שזאת תהיה המלחמה האחרונה. והנה תראי, עברו 50 שנה ושוב אנחנו במלחמה. וזה מאוד, מאוד, מאוד כואב לי.
אני מרתיח לך, ילדה שלי קטנה, שזאת תהיה המלחמה.
ואני זוכרת שכאשר התחילה המלחמה הזאת, וכולם נכנסו לפאניקה ולכל דבר, בא אליי אופיר ונכד שלי ואמר שזה לא מקום איפה אפשר לגדל ילדים, ואני רוצה לקחת את יוני ולנסוע. ואני התחלתי להסביר לו מה זה אנטישמיות וכל הדברים אחרים, ואחר כך הבנתי שאני צריכה לחכות, ואמרתי לו, אופירי, אתה יודע מה? אם אתה רוצה לנסוע, זה לא לרוחי, מפני שזה מקום יחיד איפה אתה מוגן. אז אתה תסע, ואל תדאג לנו, כי אנחנו מוגנים. אנחנו כן מפחדים, אבל לא בצורה של לעזוב את המקום הזה. כי רק
נסע?
פה אנחנו מוגנים. הוא לא נסע.
את יכולה לשתף אותי מה התחושה שהנכד שלך בא ואומר, אני רוצה לעזוב את המדינה, לא בטוח פה.
זה פחד, כי הוא לא יודע, הוא נולד בארץ, הוא לא יודע מה זה אנטישמיות בחוץ לארץ. הוא לא יודע מה זה לא מקבלים אותו תלמיד מצטיין לאוניברסיטה מפני שהוא יהודי. הוא לא יודע שבחושך היה אסור ללכת לבד, לעבור כביש לבד. הוא לא יודע את זה.
אבל את חושבת שהאנטישמיות הזו שזכורה לך כל כך, היא עדיין קיימת גם היום?
בהחלט. לצערנו הרב, לצערי הרב, אני לא חושבת שאצלנו בארץ יש אנטישמיות מסוג הזה, אבל בחוץ לארץ, בכל המדינות, תסתכלי מה הולך באוניברסיטאות באמריקה. איפה יש דבר כזה באמריקה, שרוב היהודים, מי שברחו מברית המועצות, נסו לאמריקה, אמריקה, אמריקה, הנה עכשיו הם לא יכולים לשלוח ילדים שלהם לאוניברסיטאות. זה מה שבעצם אני אמרתי גם ללאופיר, שאל תדברו עברית שם, אל תשימו מגן דוד שם, מפני שאתם יכולים להתקע באנטישמיות גרועה.
אני חושבת על מה שאת אומרת, וזה דברים מאוד קשים, שסבתא ששרדה את השואה אומרת לנכד שלה, אל תשים מגן דוד כשאתה נמצא בארצות הברית.
את שאלת אותי ממה אני מפחדת, מזה אני מפחדת. וכל כך כאשר הוא אמר שהוא רוצה לנסוע, אז אני לא ישנתי לילות, כי אני יודעת מה זה אנטישמיות מחוץ לארץ.
אז זה מה שמפחיד אותך.
נכון. וזה שמרגיז אותי, וזה שמקומם אותי.
את יודעת, עוד מעט אנחנו מציינים את יום הזיכרון לשואה ולגבורה, במציאות מאוד מאוד מורכבת שאנחנו נמצאים במלחמה, וכמו שהזכרת שיש עדיין חטופים בעזה. מה מהניסיון שלך את יכולה לומר לנו שאנחנו יכולים להיאחז בו, למצוא בו תקווה לתקומה?
תראי, אני עברתי את הכל הגיהנום שניתן לי היה לעבור, ו... היו אנשים שעזרו לנו, אבל מעט מאוד אנשים שעזרו לנו. פשוט אולי זה מזל שלנו, וזה מזל של רוב הילדים שהיו יחד איתנו, ואלה שנשארו בחיים. בכלל זה אי אפשר להסביר שהורגים ילדים מפני שהם יהודים. זה דבר שאפשר רק לעקור, ורק לעמוד הכי חזקים ולעקור את זה, ולא לתת למחשבות האלה שוב להיכנס, ולפחד מאויב שוב להיכנס בתוך הלב קטן של הילד. ואני חושבת שאנחנו שעברנו את השואה צריכים יותר ויותר להסביר לאנשים מה עבר אלינו ומה עשיתו בשביל להישאר בחיים ומה אנחנו צריכים ואיך אנחנו צריכים פה בארץ לעזור אחד לשני ולא לחשוב על כל הפוליטיקה. פשוט אנחנו יהודים, יהודים יחידים בעולם. אפשר לעבור גם בלי פוליטיקה. אני למשל תמיד שומעת חדשות, אני תמיד מקבלת באינטרנט כל מיני מאמרים של חברים שלנו, שאחד בניו ג'רסי, אחד בלוס אנג'לס, אחד במוסקבה. אני מקבלת מהם כל מיני מכתבים וכל מיני מאמרים על מה שהולך שם. אני מעורבת בזה, אבל פה אני רוצה שאנחנו יותר להיות קוראים אחד את השני, ולהיות סבלנים. אנחנו בחרנו בממשלה הזאת, אז צריך לתת ולדרוש מממשלה לעשות ולהציל את החטופים. ללכת ולמצוא ממשלה אחרת, לבחור בממשלה אחרת, זה כבר אחר כך. עכשיו יש לו רק דבר, לסלק את הארורים האלה, להרוג אותם. וזה אומרת לך סבתא בן 91 שעברה את השואה. הם צריכים לעקור אותם, אחרת אף פעם לא יהיה שקט במדינה. אולי זה יותר מדי פוליטי, אבל מי עכשיו לא פוליטי?
מי עכשיו לא פוליטי? הלאה, אני אקח את הדברים שאמרת על זה שאנחנו חייבים להבין שאנחנו צריכים להיות כאן אחד בשביל השני, ולעזור אחד לשני, ולהיות קשובים אחד לשני. והלוואי, הלוואי, הלוואי, ונלמד כבר לעשות את זה.
הלוואי, הלוואי, הלוואי.
הלאה, תודה רבה על השיחה.
תודה רבה.
זה היה הסיפור של אלה גלפרין, שלמרות סיפור הישרדות בלתי נתפס, מסבירה למה עכשיו היא לא מפחדת, ואיך לא מאבדים את התקווה, גם בימים בהם היא נראית כמעט בלתי אפשרית. תצטרפו אלינו לעוד פרק של פרק חדש.
פרק חדש, סיפורים קטנים של שינוי גדול. הפודקאסט של ויצו הוא 103 FM עם מיכל פעילן. פודקאסטים של 103 FM 103 FM